שלום לכל המאזינים שלנו וברוכים המצטרפים לפרק מספר 89 של תותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. זהו הפרק ה-13 ברציפות בצילה של מלחמת חרבות ברזל ופרק בשבוע של בחירות לרשויות המקומיות. ואם כבר בחירות, אז בהחלט יהיה מקום בפרק הזה לדון על הבחירות שביצע מיקל ארטטה לשחקנים שאיישו את ההרכב של ארסנל במשחק החזרה של הקבוצה לשלבי הנוקאוט בליגת האלופות, משחק שנדבר עליו בהרחבה עם חברי הפאנל הקבועים שלנו, שאני ככה אציג אותם כעת בתורם. אז קודם כל נגיד שלום לסנדר זוננברג.
אהלן, מה קורה חברים? שבוע טוב.
בהחלט, שבוע מבורך, כבר לא שבוע, כבר אמצע שבוע. נגיד שלום גם לנועם סבן, אהלן נועם.
אהלן, בהחלט שבוע פחפח, אבל נגמר בטוב.
בהחלט, בהחלט נגמר בטוב, בווייבים חיוביים. בהחלט. אז כן, אפשר להגיד שבוע של ככה רגשות מעורבים, אחרי רצף של 5 ניצחונות ליגה, ארסנל הגיע לפורטוגל, נראתה כמו הצל הרע של עצמה, והמומנטום נעצר בצורה מאוד אכזרית. ובאמת כמה ימים אחרי זה נראה שהכל חזר למקומו הטוב והאהוב עם ניצחון ליגה שישי ברציפות. לא כל כך ברור למה מבחינת היכולת של הארסנל הייתה צריכה להתחפש באמצע השבוע לברנלי, הרי חברים, פורים זה רק עוד 3 שבועות, לא?
כן, לגמרי, פורים זה עוד 3 שבועות, וזה באמת היה ככה תחפושת לא ברורה, ואני כאילו ניסיתי באמת לפענח קצת את ה... סיבות של למה זה קרה, אנחנו נדבר על זה בטח תכף יותר בהרחבה, אבל פשוט חשבתי על זה לעומק ואמרתי לעצמי, לפעמים בליגת אלופות, ואנחנו אולי לא זוכרים, והרבה שנים לא היינו שם, לפעמים אין סיבה להופעות כאלה, והן פשוט ככה קורות, כי זה ליגת אלופות וקבוצות ככה, כמו פורטו אולי, שרואות את ארסנל, אז זה המשחק המשמעותי בשבילן בשנה, אולי היחידי אפילו, בעיקר עם העונה של פורטו ככה, חובה בפורטוגל, מי שקצת עקב, אני עוקב פתאום קצת לאחרונה בגלל שהם בלנו, ו-Welcome to ליגת האלופות, כמו שאומרים, זה מה שקורה כנראה.
כן, סנדר, איך אתה ככה קיבלת את קבלת הפנים של ארסנל בליגת האלופות, או בשלבי הנוקאוט ליתר דיוק?
אז אמרתם, התחפשנו לברנלי, אני יותר ראיתי איזושהי תחפושת שמזכירה קצת את העונה של אמרי איתנו, ככה נראינו קצת כאילו חזרנו 2-3 אחורה. קשה, אבל אולי זה דווקא טוב שחטפנו איזושהי מעלומה, כדי שנדע איך להגיע בעצם לגומלין, ובכלל למשחקים הבאים, אם נמשיך בטורניר הזה, אני בטוח שכן, אבל אני בטוח שזה מכה למטרת עלייה.
כן. טוב, אז היום באמת בפרק אנחנו ננתח את אותו הפסד אכזרי של ארסנל לפורטו בחוץ במשחק הראשון בשלב שמינית גמר ליגת האלופות, וננסה להבין מה בדיוק לא עבד שם. אנחנו ננתח גם את הניצחון הביתי המרשים שהגיע כמה ימים לאחר מכן, נגד ניוקאסל יונייטד בליגה. נתכונן לשני המשחקים שמצפים לקבוצה בשבוע הקרוב, נגד שפילד יונייטד בחוץ ונגד ברנטפורד בבית, הכל כמובן במסגרת הפרמייר ליג, וגם הפינה הכלכלית שלנו, סוגרים חשבון, חוזרת אלינו אחרי היעדרות ממושכת, בעקבות פרסום הדוח השנתי של המועדון, שמסכם את השנה הקודמת, אליו אנחנו נתייחס, אז בהחלט הרבה דברים מעניינים מצפים לנו היום, ובואו נצא לדרך עם המשחק הראשון בשלב שמינית גמר ליגת האלופות. ארסנל הגיע לפורטוגל, לאצטדיון דרגאו, כדי לשחק על תיקו, לשחק על תוצאה, ובסופו של דבר לא השיגה את התוצאה הרצויה, מה שהפך עבורה את העבודה שצפויה לה במשחק הגומלין באצטדיון אמירייטס בעוד כשבועיים למאתגרת יותר, שזה מערער ומתסכל את כולנו, ולא פחות מתסכלת היא הצורה שבה שיחקנו לאורך כל המשחק, ובעיקר ברבע השעה האחרונה, שבסופו של דבר רניבה את העונש בדמות שער הניצחון של פורטו שנכבש 12 שניות לסיום תוספת הזמן. הרבה מאוד חיצים הובנו לכנבונו של מיקל ארטטה לגבי האופן שבו הוא ניהל את המשחק הזה. אז בואו ננסה להתחיל ולנתח את ההחלטות שלו, את הבחירות שלו, ונתחיל עם בחירת ההרכב. בדיוק אותו הרכב שפתח בשני המשחקים הקודמים של הקבוצה בליגה נגד וסטאם ונגד ברנלי, אבל סנדר, בניגוד למשחקי הליגה שם, ההרכב הזה הפציץ 11 שערים ב-180 דקות, אותו הרכב בדיוק לא הצליח לייצר במשך 90 דקות אפילו איום אחד למסגרת השער של דיוגו קוסטה, שבפעם האחרונה שזה קרה לה בליגת האלופות היה בחודש מרץ 2011 במשחק החוץ נגד ברצלונה, אם אתם זוכרים.
אני חושב שבחירת הרכב דווקא היא לא העניין הבעייתי כאן, כי אני חושב שכמו שאמרת, ארטטה בחר לעלות עם ההרכב הזה אחרי שההרכב הזה בעצם הניב תוצאות טובות במשחקים הקודמים, הרבה שערים. רק מה שכן היה פה בעייתי זה לא ההרכב, אלא יותר השיטת משחק של הארסנל. שימו לב, אנחנו שיחקנו הרבה יותר אחורה, כמעט לא הגענו להזדמנויות, ואני חושב שארסנל, רוב השחקנים, אולי בגלל חוסר הניסיון במפעל, אולי בגלל ההתרגשות, פשוט לא עטו קדימה. ואתה רואה את זה גם במשחק ההגנתי, למשל, אתן לכם איזשהו נתון נורא 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 מעניין. כמות ההזדמנויות של פורטו בתוך הרחבה של ארסנל היא 6 בעיטות לשער. סתם כאילו, כדי שתבינו, הממוצע עומד נגדנו במהלך העונה, הזדמנויות שקבוצות מגיעות במשחק נגד ארסנל לשער, זה עומד על סביב ה-2.5. ארסנל מגיעה בעצם למשחק בליגת האלופות עם אותו הרכב, והקבוצה שבעצם משחקת מולה, שהיא לא קבוצה, היא לא עכשיו מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד או משהו כזה, כן? קבוצה חלשה יחסית, מכפילה את הנתון הזה פי 2, וזה רק מראה על כמה אחורה שיחקנו, כמה מפוחדים היינו, ואני חושב שפה הייתה בעצם הבעיה.
אוקיי. תראה, אני חושב שמגיע הרבה מאוד קרדיט לפורטו ולמאמן שלה, סרג'יו קונססאו, כי כמו שאמרת, סנדר, זו לא קבוצה גדולה, אבל זו קבוצה שכן שיחקה נכון נגד ארסנל. אני חושב שחברי הפאנל בפרק הקודם כאן, וגם לא מעט מאוהדי ארסנל בארץ ובעולם, הסתנברו מאוד מהתוצאות שהשיגה הקבוצה שלנו בליגה מאז תחילת השנה. הסתנברו גם מהתוצאות שהשגנו בשלב הבתים בליגת האלופות בסתיו, ואני גם חושב שדי המעיטו בערכה של פורטו. לא כמו, זה באמת לא קבוצה גדולה, אבל עדיין זו קבוצה שמסוגלת לעשות דברים, כי זו קבוצה מאומנת, וזו קבוצה שמאוד מאוד ממושמעת, וזו קבוצה שידעה ללחוץ בדיוק במקומות הנכונים, כי היא עשתה באמת תחנה טובה, ודיברתי על כך שיש להם את הכלים להתמודד איתנו, והם הפעילו אותם מצוין במשחק הזה, והצליחו לעצור רצף של 15 משחקים, שבהם ארסנל כבשה לפחות שער אחד בליגת האלופות, ואפשר היה לראות שהם עשו באמת עבודת הכנה מצוינת למשחק הזה, הם למדו אותנו נפלא, הם ידעו בדיוק מה נקודות החוזקה של ארסנל, והם הציגו את הפתרונות הנכונים ביותר לניטרול הנקודות האלה, ואני רוצה ברשותכם ככה להתייחס לכמה מהם. הראשונה היא כמובן עניין ניצול המצבים הנייחים, זה משהו שארסנל חיה ומתקיימת עליו כבר 3 עונות, כולל העונה הזאת שבה ארסנל מובילה את הפרמייר ליג עם 18 שערים ממצבים נייחים, והאקס-ג'י השני או השלישי בטבעו בניצול מצבים נייחים בליגה, ובמשחק הזה לא ראינו את האלמנט הזה בא לידי ביטוי. אמנם ארסנל הצליחה לייצר 10 קרנות במשחק הזה ועוד כמה מצבים נייחים מעמדות לא רעות, אבל פורטו הכירה את התרגילים של ארסנל גם בהוצאות חוץ וגם בקרנות, וראינו את כל המאבקים הללו בין השחקנים בתוך הרחבה, כששחקני פורטו ממש משתמשים בכל טריק אפשרי מתוך הספר, כולל לחץ על השופטים בזירה האירופית שהרבה יותר קפדניים משופטי הפרמייר ליג בכל מה שקשור למגע ללא כדור בתוך הרחבות ובמצבים נייחים, וכמובן מנעו מבן ווייט ומאות שחקנים להתמקם באותם מקומות אסטרטגיים ברחבה שלמעשה נועדו להפריע לשוער ולבלמים ופשוט נטרלו אותנו. עכשיו הנקודה השנייה קשורה לאופן שפורטו התגוננה במשחק הפתוח. מה שראינו לאורך 90 הדקות מהקבוצה המקומית נקרא בז'רגון המקצועי מידבלוק. הרי זה אומר ששחקני הקו האחורי בעצם מצמצמים את הפערים קדימה לעבר שחקני הקישור, ובמקביל שחקני הקו ההתקפה מצמצמים את הפערים אחורה לכיוון שחקני הקישור. זאת אומרת, בניגוד ללואו בלוק, שזה שיטת הכניית האוטובוס ברחבה, שאנחנו רואים קבוצות פרמייר ליג משתמשות מול ארסנל, שם כל השחקנים מסתגרים בשליש האחרון של המגרש. כאן ראינו ממש צפיפות דווקא באזור מרכז המגרש. אגב, בדומה למה שניוקאסל, אגב, עשו נגד ארסנל במשחק הליגה שביניהם לפני שנה באמירייטס, אם אתם זוכרים. אז מה אנחנו מקבלים כאן בעצם? בלוק של 10 שחקני שדה שמשחקים בצורה מאוד מאוד דחוסה, ולמעשה לא מאפשרים שטחים פנויים לשחקנים היצירתיים של ארסנל כדי להתקדם עם הכדור וכדי להתמסר וכדי להכתיב את שיטת המשחק שמאפיינת את הקבוצה של ארטטה. וזה לא במקרה שהיו לנו המון עיבודי כדור במשחק הזה, ואפילו פעולות בסיסיות של נגיעה ראשונה פשוט לא עבדו. והנקודה השלישית והאחרונה זה ניטרול הווינגרים שלנו. בדומה למה שחלק לא מבוטל מקבוצות הפרמייר ליג עשו העונה, גם פורטו הצמידו לסאקה ולמרטינלי שמירה כפולה, שפשוט הקשתה עליהם מאוד לנצל את היכולות האישיות שלהם באגפים, ולצורך העניין בוקאיו סאקה לא הצליח לעבור בדריבל את השומר שלו, אפילו פעם אחת לאורך כל המחצית השנייה.
כן, זה, תשמע, זה ניתוח באמת מדויק. אני ניסיתי ככה לחשוב תוך כדי הדברים שאמרת, ובאמת ככל ששחזרת את זה מאוד מאוד יפה, הבנתי שבאמת הם לגמרי כיתרו אותנו ככה באמצע המגרש, ובאמת כל פס שככה, שבדרך כלל אנחנו מצליחים לעשות אותו בצורה חלקה, מבערך הדקות הראשונות, משהו שם בטאץ' לא כל כך הלך, ומאוד מאוד נלחצנו, שזה לא, לדעתי לפחות, נלחצנו שזה לא מצליח לנו, ובגלל זה הדברים נהיו בעצם עוד יותר גרועים. ובהחלט הם עשו שיעורי בית, והם ככה עמדו מולנו מאוד מאוד נכון ויפה, בעיקר למשחק בית שלהם, ואנחנו ככה לא הצלחנו לפרוץ את זה, ולא הצלחנו נראה לי גם לצאת מהלחץ של עצמנו, שהדברים ככה לא הולכים לנו, וזה באמת הייתה הסיטואציה, וזה באמת בסוף מה שהוביל לעונש הכי גדול, שזה גול ב-15 שניות האחרונות, שאין יותר נוראי מזה בכדורגל. אבל אני באמת באמת חושב, אם אנחנו רגע לוקחים את כל מה שקרה שם בפורטו, לאמרייטס, אני באמת חושב שעכשיו, נכון שככה המאמן שלהם קונסאו, איך הם הייתם אותו?
קונסנסאו.
קונסנסאו. עשה שיעורי בית יפים למשחק בית שלו, אבל עכשיו הוא צריך לעשות שיעורי בית למשחק חוץ. ושם הוא יצטרך לראות אחרת לגמרי ושונה לגמרי, ומה שהוא עשה בבית, לדעתי, הוא לא יוכל לעשות בחוץ באמרייטס, ואנחנו ראינו באמת את הכוח של האמרייטס, ותכף נדבר על זה בשבת מול ניוקאסל, וכמו שאנחנו נשנה דברים, הוא יצטרך לשנות דברים. אני חושב שככה, עוד נקודת מבט אצלנו, שאולי ארטטה גם ככה מאוד מאוד בדיעבד כמובן, נצטער על זה שהוא לא פתח עם ג'ורג'יניו במשחק הזה, כי במשחקים, מה שנקרא, האגרסיביים, המכריעים, הגדולים, ושמינית גמר ליגת אלופות זה משחק גדול, הוא כן פותח תמיד עם ג'ורג'יניו וקצת משנה, וככה הוא נתן באמת קרדיט למי שהבקיע צרורות לפני זה ולהרכב שהיה לפני זה, אבל בדיעבד אני חושב שהוא כן היה מכניס את ג'ורג'יניו, ואולי זה באמת מה שהיה חסר לנו גם ככה למשחק הזה ספציפית. ובסוף גם ראינו את ג'ורג'יניו נכנס משחק אחרי זה, אולי כהכנה לקראת הגומלין.
אגב, נתון אחד נוסף, נתון ה-XG, שאנחנו נוטים ככה להזכיר מדי פעם, אם בסך הכל ארסנל עמדה במשחק הזה על 0.42, שזה אחד הנמוכים, אם לא הנמוך ביותר שלנו, העונה, במחצית הראשונה עמדנו על 0.28, ומחצית שנייה 0.13. עוד נתון מעניין זה שבמחצית הראשונה, התמסרנו 299 פעמים, ובמחצית השנייה רק 196, כלומר 100 פסים פחות, מה שמראה שאם אנחנו בדרך כלל רגילים לראות את ארסנל יותר מתפוצצת במחצית השנייה, פה קרה בדיוק הדבר ההפוך, וכן, ארסנל תצטרך לשנות את זה בגומלין.
חד משמעית, חד משמעית, ובאמת המשחק הגומלין נראה אחרת לגמרי, ונועם, אני מי כמוני יכול רק להסכים איתך בעניין בחירת ההרכב, בביקורת על ההחלטה שלא להכניס את ג'ורג'יניו להרכב במשחק הזה, אני דיברתי על זה כהכנה למשחק בפרק הקודם, אז זה באמת הרגיש לי כמו פספוס מאוד מאוד גדול מצידו של ארטטה. ועניין נוסף שאני רוצה להתייחס אליו זה הדקה שבה ספגנו את השער במשחק הזה. אולי הדקה האכזרית ביותר שאפשר לספוג שער במשחק כדורגל, שהייתה גם תולדה של החלטות לא טובות של כמה שחקנים קיבלו בכלל בעשר הדקות האחרונות של המשחק הזה. וממש למחרת המשחק העלינו בדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל פוסט שדיבר על כך שלבלם פורטו, פפה, היו לפני המשחק מול ארסנל 118 הופעות מצטברות בליגת האלופות, רק לפפה, בזמן שלכל 11 שחקני ההרכב של ארסנל במצטבר, היו לפני המשחק הזה רק 104 הופעות. אפשר גם להוסיף לכך את הנתון שמבחינת גילאים, ארסנל היא הקבוצה הצעירה ביותר בשלב הנוקאוט, למעט פריז סן ג'רמן, ועבור 10 מתוך 11 השחקנים של ארסנל זו הייתה הופעת בחורה בשלב הנוקאוט בליגת האלופות. והשאלה שעלתה שם והורה דיון מאוד מעניין שבטח ראיתם ואני גם רוצה להפנות אותה אליכם ונתחיל איתך סנדר, עד כמה לדעתך העניין הניסיון במעמד הנוקאוט בליגת האלופות גם מצד השחקנים וגם מצד המנג'ר היווה גורם מכריע בתוצאת המשחק בין פורטו לארסנל?
חד משמעית, עוד פעם אנחנו רגילים לראות את רייס ואת סאקה מובילים ככה את ארסנל העונה בליגה וצקה בכלל פורח כבר כמה עונות ומרטינלי פורח וכן הלאה וכן הלאה סליבה אבל כל השחקנים האלה למעט אולי אודגור שאולי ראה איזה כמה דקות פה ושם בריאל מדריד והאוורט כמובן לא ממש היו במעמדים האלה וזה חדש להם והם מתרגשים וזה טבעי לחלוטין ואני בטוח שאם הם רגע התעשתו ו יחזיקו את עצמם כמו שהם יעשו הכנה מנטלית, כמו שהם עושים בליגה, כן? לפני משחק גדול כזה או אחר, הם ידעו להגיע לגולים, ואחרי זה כל, אני חושב שאף מכשול כבר לא יוכל, אנחנו לא נראה את ההופעות ברמה הזאת של המשחק הזה, כי המשחק הזה פשוט הגענו מפוחדים.
כן, אז אתה אומר שבגדול זה סוג של שכר לימוד שאנחנו נאלצים לשלם.
כן, אני דווקא חושב שזה שכר לימוד טוב. טוב שזה קרה עכשיו, אני בטוח, אני משוכנע שאנחנו נעבור את פורטו, וטוב שזה לא קרה בהמשך נגד קבוצה יותר גדולה ששם זה יותר קשה.
אוקיי. טוב, בוא נעבור ככה במעבר חד מה שנקרא, בקיצוניות של 180 מעלות בערך חזרה לתוך האואזיס, הבועה, הקובייה, או איך שמרטין אודוגור הגדיר זאת השבוע, החלום שבו נמצאת הקבוצה מאז תחילת 2024, ואני כמובן מדבר על משחקי הפרמייר ליג של הקבוצה, והכושר הנפלא שבו היא מצויה לאחרונה, שלא נפסק, וכאילו שלא היה משחק מאכזב באמצע השבוע, הקבוצה של מיקל ארטטה ממשיכה להבקיע בצרורות ולראות פשוט מצוין בליגה, והפעם זה היה תורה של ניוקאסל יונייטד לחטוף רביעייה באמירייטס, בעצם להפוך לקורבן שישי ברציפות של ארסנל. נועם, מחצית ראשונה כמעט על גבול המושלם של הקבוצה, אולי המחצית הראשונה הטובה ביותר של ארסנל העונה, וגם במחצית השנייה כשהורדנו הילוך או שניים עדיין גלשנו לתוך הניצחון הזה בכלילות רבה.
נכון, ואני חושב שאם ככה ביקרנו קצת או אנשים ביקרו את ארטטה על המשחק הקודם, אז ארטטה גם מצוין בלהחזיר שחקנים ולהחזיר מועדון למסלול, והוא עשה הכל כדי ככה להטריף את כל המערכת לפני המשחק מול ניוקאסל, ולהגיד שזה משחק גדול ושאנחנו צריכים להיות על זה, גם האוהדים במגרש, גם האוהדים מחוץ למגרש וגם כמובן השחקנים עצמם. והוא עשה את השיעורי בית גם מבחינת ההטרפה של כל המערכת, וגם באמת הדברים שלא עבדו לנו מול פורטו, חלק מזה בגלל באמת ההכנה הטובה של המאמן שלהם, אז שוב עבדו לנו מצוין כמו שעובדים לנו השנה, וכמעט כל משחק פרמייר ליג והקרנות שככה שאין כמעט קבוצה שיכולה לעצור אותנו בקטע הזה של הקרנות השנה. ובכלל באמת הייתה אווירה, אני חייב להגיד, שזה הרגיש לי כאילו כמו הכנה כזה שהמועדון עושה לקראת השמינית גמר מול פורטו, מבחינת כל האווירה, מבחינת התפאורה שהייתה לפני והאורות והשעה גם שככה שעשו לנו את המשחק הזה, אני לא חושב שהיה לנו עוד משחק בשעה הזאת וביום הזה בפרמייר ליג השנה, ובאמת כל המעטפת גרמה לנו לראות ככה כמו שנראינו גם במחצית הראשונה וגם במחצית השנייה, וג'ורג'יניו שככה שאמרנו שבאמת היה כל כך חסר במשחק הקודם, אז הנה הוא היה במשחק הזה והוא היה פנטסטי, והוא ככה היה מעורב בכמעט כל מהלך שלנו שככה שהוביל לגול או למצב שהוא משמעותי, והוא באמת היה נהדר, וגם האגפים שלנו, אם אמרנו שמול פורטו הם לא עבדו כמו שצריך, אז מרטינלי אמנם לא הבקיע, אבל בישל בישול של מאוד מאוד ערני לאברץ, שזה תמיד טוב להכניס את אברץ לעניינים, וכל שער שלו אנחנו ככה שמחים וזה כזה, מרגישים שזה בגדר נס. וסאקה כמובן, שבאמת מבקיע כמה, משחק חמישי ברציפות, אני לא, הוא שבר שיא כלשהו.
אני חושב שזה כבר שביעי ברציפות, או כמעט שביעי, היה לו איזה אחד שהוא דילג עליו, ואז כאילו...
וכל שער גם שהוא מבקיע, זה תמיד השער הכי יפה במשחק שלנו, מכל כמעט, מכל השערים ככה שאנחנו מבקיעים במשחקים האחרונים, וזה באמת ככה, הוא הבקיע שער נהדר, שככה, שרציתי מאוד שהוא יבקיע שער בסגנון הזה כבר הרבה זמן, זה הזכיר כמה שערים גדולים שלו מהשנה שעברה, וגם מפתיחת העונה, והיה באמת משחק מושלם, ואגב, אני חייב להגיד שמהרגע שארטטה הטריף את כולנו יומיים שלושה לפני המשחק, לא היה לי ספק שככה הוא ייגמר. באמת שלא הייתי לחוץ אפילו לא לרגע אחד, וישבתי מאוד מאוד נינוח, ואני באמת חושב שזו הכנה מושלמת לפורטו, ופורטו גם צריכה לחשוש בהמשך, כמו שאר קבוצות הפרמייר ליג שיבקרו באמירייטס.
כן, ואפרופו מחציות, אז ארסנל היא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה של הפרמייר ליג, שכבשה שני שערים לפחות, בכל אחת משבע המחציות האחרונות שלה, נכון לעכשיו. וזה רצף שעוד יכול להשתפר במשחקים הבאים, הלוואי. ואם כבר מספרים, הסנדר, בואו נדבר קצת על המספרים הסטטיסטיים במשחק הזה. 18 איומים של ארסנל לעבר השער של ניוקאסל, מול שלושה של ניוקאסל, שמונה מתוכם היו למסגרת. XG של 2.72 מול 0.18 של ניוקאסל, ואולי באמת מה שהכי בולט כאן זו כמות האיומים למסגרת. כמעט מחצית מהאיומים של ארסנל במשחק הזה היו לכיוון השער של קריוס, והנתון השני זה סך האיומים של ניוקאסל לעבר השער של ארסנל, שלושה בלבד.
כן, ו-15 מתוך האיומים האלה היו בתוך הרחבה, וכן, ארסנל פשוט הגיע למשחק הזה סופר מוכנה, ואני חושב שאם אתם זוכרים בפרקים הקודמים דיברנו על זה, לא בפרק האחרון, אני מתכוון שבו לא הייתי, אני מדבר על פרקים לפניו, שיש בעיה לארסנל שהכל תקוע, שתמיד זה אותה שבלונה, ויש משהו בשלושה ארבעה המשחקים האחרונים, בלבד המשחק נגד פורטו, שארסנל פשוט מנסה לגמור את המשחק על ההתחלה. זאת אומרת, ממש ללחוץ את היריב על ההתחלה, וראינו את זה גם פה קורה, ולנסות להשיג את השער כמה שיותר מהר ולהפעיל את הלחץ, כי היא יודעת שאם היא תשיג את השער, אז ההמשך יהיה הרבה יותר קל, כי אז זה מחייב את היריב שלך לצאת קדימה ולנסות, ואז הוא עוד פעם חשוף מאחורה, וזה עובד, משחק אחרי משחק אחרי משחק, שפו לארטטה שהבין שמשהו היה תקוע במשחק ההתקפה שלנו.
כן, וקצת על השחקנים, נועם, אתה הזכרת את ג'ורג'יניו, השחקן הזה נמצא בכושר מעולה, ולא במקרה הוא נבחר גם לשחקן המצטיין במשחק הזה, הוא פשוט היה בכל מקום על המגרש, מאוד מעורב בהנעת הכדור, 109 נגיעות בכדור היו לו במשחק הזה, שזה מספר מאוד גבוה, יותר מכל שחקן אחר במגרש, הוא חילץ כדורים, החליף מקומות, הכניס כדורי עומק כמו זה שהוביל לשער השני במשחק, ובסך הכל היו לו 103 מסירות מדויקות במשחק הזה, יותר מכל שחקן אחר, ואגב, הוא גם החזיק בנתון הכי טוב מבין כל שחקני השדה, בכל הנוגע ליחס שבין כמות נגיעות למסירה, 1.03, כלומר, את רוב המסירות שלו, הוא עשה בנגיעה אחת בלי להתמהמה, באמת עשה הכל נכון, ואני באמת מתקשה להבין למה שחקן שנמצא בכושר כל כך טוב וכל כך היה מתאים למשחק בדרגאו, ישב את רוב המשחק הזה על הספסל, היינו יכולים מאוד להרוויח אותו שם אם היה פותח בהרכב. ואם כבר מדברים על שחקנים מצטיינים, נועם, מה אנחנו נגיד על קאי הוורץ? פתח בעמדת החלוץ הפעם ונתן את אחד המשחקים הטובים שלו העונה, אם לא הטוב ביותר, והנה כמה מהנתונים שלו במשחק הזה, שצריך לשים לב לא רק לעניינים הבנליים של הבישולים והכיבושים, אלא בעיקר למידת המעורבות שלו במשחק ולתרומה שלו בכל כל הדברים הקטנים שמתורגמים בסופו של דבר למהלכים שהובילו לדומיננטיות הזאת של ארסנל במשחק. אז למשל כמות הנגיעות שלו ברחבה של היריבה, 8, זה הוא היה שני בקבוצה בקטגוריה הזאת. כמות הדואלים, 10, שהוא היה ראשון בקטגוריה הזאת. דואלים אוויריים, 5, גם כן ראשון בקטגוריה הזאת. כמות הפוזיישן, זאת אומרת, כמות הפעמים שהוא בעצם זכה בכדור ובעצם העביר את השליטה בכדור לארסנל, היה 7 פעמים, שזה גם פעילות הגנתית מאוד מאוד מבורכת. בסך הכל, נועם, מספרים מאוד מרשימים שלו במשחק הזה.
נכון, וגם כתבתי לכם את זה, אם אתם זוכרים ככה, בתוך כדי המשחק בקבוצה שלנו. לדוגמה, הגול של סאקה, אז הכל בעצם התחיל באמת מחילוץ כדור והרנות של אברץ בגול הזה. וזה באמת משהו שככה, שהוא עשה מאוד מאוד יפה במשחק הזה, וגם בכלל בתקופה האחרונה הוא באמת רץ בלי סוף. זה לזכותו יאמר, אי אפשר להגיד שהוא לא מנסה ולא מתאמץ. אנחנו יודעים את המגרעות שלו, אבל לאט לאט זה באמת נראה כאילו גם הקבוצה מבינה את המגרעות שלו, אבל היא גם מבינה את היתרונות שלו ואיך להשתמש בו, מה שבתחילת העונה הם לא הצליחו כל כך להבין ולעשות. וגם אברט זה באמת שחקן, אני חושב באופן הכי חד שראיתי, לפחות בלבל הזה, שמאוד מאוד מונע מביטחון עצמי. זאת אומרת, אם הוא עושה כמה מהלכים טובים ויש לו ביטחון עצמי, הוא עף על המגרש וזה באמת באמת משפיע עליו. לעומת, אם הוא קצת ככה לא נמצא במיקום הנכון ופס אחד לא הולך והוא לא מצליח לעשות איזשהו דריבל, אז לגמרי הוא נחבא וככה ויש לו משחק נוראי. ובמשחק הזה באמת ככה הוא לגמרי צבר ביטחון והבקיע גול של, באמת של חלוץ, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים ממנו. וגם הוא עושה כאב ראש חיובי כרגע לארטטה מבחינת המשחק בכל העמדות שהוא יכול ככה לשחק על המגרש, וזה סתם ככה זורק אותי לעוד נקודה של בכלל כאב ראש לארטטה. אז אנחנו צריכים לזכור גם שיש לנו כרגע המון המון פציעות וכדומה, והולך להיות לנו בקרוב מאוד, אני חושב, ספסל או הרכב או אני לא יודע מה, שכולל שחקנים כמו זינצ'נקו, תומיאסו, פארטי, טימבר, ג'יזוס וכן הלאה וכן הלאה, שאין לנו כרגע את הנשקים האלה. ואני חושב שגם למשחקים הקרובים בפרמייר ליג, המשחקים המכריעים, וגם להמשך ליגת האלופות, פוטפוטפו בתקווה שבאמת אנחנו נעבור את השלב הזה, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. כי כרגע, נכון, ההרכב הזה הוא ההרכב שרץ והוא נותן חמישיות ורביעיות כל משחק, אבל מתישהו תמיד מומנטום משתנה, וכשזה ישתנה ויהיה לנו את הספסל עם התותחים הכבדים האלה, אז אנחנו באמת נוכל לעשות שינויים שאולי כרגע אנחנו לא יכולים לעשות אם לא הולך במשחק מסוים. שעוד לא נתקלנו בסיטואציה הזאת בתקופה האחרונה.
לגמרי, לגמרי. הלוואי, הלוואי ושזה יקרה בקרוב כמה שיותר מהר. ונקודה אחרונה שאני הייתי רוצה להתייחס אליה בהקשר של המשחק הזה, איך לא עניין המצבים הנייחים, שגם במשחק הזה כמובן באו לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר מבחינת ארסנל. אז ארסנל עומדת על 18 שערים עם מצבים נייחים העונה, כמובן במקום הראשון בפרמייר ליג בקטגוריה הזאת, אבל היא גם מנפצת את השיאים של עצמה. וראינו את זה בפוסט שעלה השבוע בדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. בעונת 2020-2021, ארסנל כבשה רק 4 שערים ממצבים נייחים. ומיקל ארטטה בעונה הראשונה שלו למעשה זיהה את הבעיה הזאת, ובסיומה של אותה עונה בחודש יולי 2021 הוא בעצם צירף לצוות המקצועי שלו את ניקולס יובר, המומחה למצבים נייחים שהגיע ממנצ'סטר סיטי. אגב, יובר היה האחרון מבין אנשי הצוות המקצועי שלו שבעצם צורף למעגל של ארטטה אחרי קרלוס קווסטה, מיגל מולינה ואיסאקי סאנה ואלברט סטוינברג, שרובם הגיעו במהלך חצי השנה הראשונה של ארטטה. אז למעשה הצירוף של יובר היה יחסית מאוחר, ותגובה לבעיה שארטטה זיהה בכל הנוגע למצבים הנייחים של ארסנל, גם בהגנה וגם בהתקפה. וכבר בעונה המלאה הראשונה ארסנל כמעט הכפילה פי ארבע את כמות הכיבושים שלה מארבעה שערים ל-15 שערים ממצבים נייחים. בעונה הקודמת שוב כבשנו 15 שערים ממצבים נייחים, והעונה כשאנחנו עדיין בפברואר, ארסנל כבר עומדת על 18 כיבושים ממצבים נייחים, וגם מחזיקה ב-XG המצטבר הנמוך ביותר במצבים נייחים שמתבצעים על ידי היריבות שלה מבין כל קבוצות הפרמייר ליג. כלומר, סנדר, גם התקפית וגם הגנתית, ארסנל פשוט רמה אחת מעל כל הליגה בכל הנוגע למצבים נייחים.
נכון, ולא סתם המצלמה ישר ניסתה לתפוס אותו, נדמה לי זה היה בשער של קיביו.
כן, נכון, נכון. כן, וראו את החיוך ואת הישר, את השמחה ואת הכל, כאילו כמה הוא שמח שהגולים האלה נכנסים.
כן, זה, תשמע, זה מטורף, ושזה רק ימשיך, מי אמר ש-18 זה פה צריך עצום? אני אומר שאפשר להגדיל את זה לפי 5, אולי פי 6, בוא ניתן את זה להמשיך, אני חושב שזה חתיכת שיחוק, וזה בפני עצמו החתמה לא פחות גדולה כמו סדר גודל של רייס וכאלה.
חד משמעית. חד משמעית, מסכים איתך לחלוטין, אחת ההחתמות הכי משמעותיות של ארסנל. אוקיי, אז אנחנו ככה מסיימים את האייטם הזה ועוברים לאייטם הבא עכשיו בפרק, אחרי הרבה מאוד זמן שהפינה הכלכלית שלנו סוגרים חשבון נהדרה מהפרקים שלנו, היא חוזרת אלינו בגדול, אז בואו נשים פתיח ונתחיל. כן, אז השבוע ארסנל פרסמה את הדוח התפעולי שלה, שמתייחס לתפעול המועדון לתקופה שבין הראשון ביוני 2022 ל-31 במאי 2023, כלומר השנה שחפפה את עונת המשחקים הקודמת בגדול. בואו נדבר קצת על ההיילייטס של הדוח הזה, ונתחיל איתך סנדר, כשאתה מסתכל על הנתונים בדוח, מה הכי בלט לך?
אז אני דווקא, אתה תופתע, אבל מה שהכי בלט לי זה הסיכום. בעצם העובדה שאנחנו בהפסד של 7 מיליון יותר לעומת השנה שקדמה לה, ואני חושב שיש לזה גם הסבר, ואני חושב שהסבר הוא קודם כל למחירות של ארסנל. אם אתם זוכרים, אנחנו כבר כמה שנים ניסינו להיפטר משחקנים, וכל פעם שחררנו שחקנים בצורה חופשית, ובקיץ האחרון זה היה כמובן ניקולס פפה, וזה ממשיך עם כל מיני שחקנים שמושלים שנפלו, כן, נפלו מבחינת הרמה והתבררו כהחתמה לא טובה, אם זה טירני, שאומנם עכשיו הוא מושאל, ואם זה טווארס ולוקונגה וכמובן נייל, שאפילו גם כן שוחרר בחינם, וגם השחקנים האלה שבעצם מושאלו, אני חושב שזה שחקנים שבסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו נרצה לנקות, אנחנו כנראה ננקה ונפסיד על זה כסף, ואני חושב שזה נתון שגם כן ישפיע עלינו, זאת אומרת, בחלון העברות הבא, מה שאומר שישפיע עלינו גם בדוח הבא. אני חושב שארסנל, בקטע הזה, יש לה עוד איזה שנה, שנתיים, שלוש, לנקות דברים, כדי שהנתון הזה של המחירת שחקנים, יהיה נתון שיתחיל להתאזן ביחס לשאר הדוח.
כן, חד משמעית, חד משמעית. אנחנו גם צריכים לזכור את העניין של ה... וכל מה שקשור לשחקנים, גם את ההוצאות שלנו. תחשבו שההוצאות שלנו היו באותו קיץ, כן, שככה הדוח מתייחס אליו, מעל 180 מיליון לירות סטרלינג. זה בעצם השנה שגם הגיע זינצ'נקו וג'זוס, זה באמת המון כסף שיצא, ובכל מה שקשור באמת למחירות שלנו, אז ממש קיבלנו גרושים, כאילו באמת קיבלנו מספרים מאוד נמוכים, השחקנים שנמכרו באותו קיץ, זה גנדוזי, טוררה, לנו ומברופונוס, כאילו אתם זוכרים את המספרים, זה כאילו זה באמת באמת בקושי... בקושי כספים שבאמת אפשר לדבר עליהם, אז שאתם כאילו שמים את זה מול זה, אז אני מסכים איתך לחלוטין סנדר בקטע הזה של כל מה שקשור באמת להכנסות ממחירת שחקנים, פשוט הייתה לנו אפילו ירידה ביחס אפילו לשנים הקודמות, שגם הן היו עלובות, אבל הפעם זה היה אפילו עוד יותר נמוך. נועם, התובנות שלך?
התובנות שלי הן באמת יותר אולי גם להמשך, אני חושב שבאמת... אפשר להגיד שדברים לא יותר מדי יפתיעו בכל הדוח הזה, אבל מה שככה שאפשר לקחת פה באמת להמשך, זה שאנחנו כרגע באמת בעלייה, ולקראת תקופה הרבה יותר טובה ככה ממה שככה יצאנו ממנה עכשיו, והדוחות הבאים אני מניח שלא ייראו ככה, כי גם אנחנו אוספים נכסים מאוד מאוד משמעותיים, ואמרתי את זה גם לא פעם בפרקים הקודמים, בעיקר ככה בפרקים של תחילת העונה יותר, שבהמשך כשנצטרך להתמודד עם סיטואציות של מכירת כוכבים ושחקנים גדולים, אנחנו לא נצטרך להיות פריירים יותר במרכאות כמו שהיינו בשנים האחרונות, ולא יהיה לנו יותר dead woods, וכשנצטרך להתמודד עם מכירות של שחקנים גדולים, אנחנו גם נקבל עליהם המון המון כסף, וגם חזרנו ככה למפעל הגדול כרגע שיש לפחות באירופה שהוא יכול להציע, והדברים האלה גם אולי באמת ישנו ככה את ההכנסות להמשך, ואת כל המצב כרגע של הקבוצה, והסחרור שנכנסנו אליו לכמה שנים, וזה הולך להשתנות.
כן, וסנדר, אתה הזכרת את השורה התחתונה, אז באמת המועדון סיים את השנה הזאת בהפסד תפעולי של 52.1 מיליון לירות סטרלינג, בהשוואה להפסד של 45.5 מיליון לירות סטרלינג בתקופה המקבילה אשתקד. כמובן, הסכומים הם אחרי מיסוי, וזו בעצם השנה החמישית ברציפות שארסנל מדווחת בדוח השנתי שלה על הפסד כספי. סך ההפסד המצטבר של ארסנל בחמש השנים האחרונות, מאז שהתחילה בעצם להפסיד, עומד על יותר מ-327 מיליון לירות סטרלינג. תחשבו על המספר המפחיד הזה. והזכרת באמת, סנדר, את הסיבה הראשונה להפסד התפעולי, והיא מאוד מאוד נכונה, ובאמת הסיבה השנייה היא תולדה של העלייה בהוצאות השכר בהשוואה לשנה הקודמת. ארסנל הוציאה כמעט 235 מיליון לירות סטרלינג על שכר שחקנים ואנשי צוות, שאגב, זו ההוצאה החמישית בגודלה מבין מועדוני הפרמייר ליג, וזה בהשוואה ל-212 מיליון לירות סטרלינג בשנה הקודמת, וזה כמובן תולדה של חוזים משודרגים יותר, ששחקני הקבוצה חתמו עליהם במהלך אותה שנה, שנועדו לבנות את השלד הזה של הקבוצה הבחירה ולשמר את הכוכבים שלנו בצפון לונדון, וראינו הרבה מאוד שחקני סגל ששדרגו והעריכו את החוזים שלהם בשנה הזאת. אז זה ככה בצד השלילי, ואני בכל זאת רוצה להתייחס גם לצד החיובי, כי בדוח הזה יש כמה נקודות חיוביות, וזה מבחינת הכנסות, כי ראינו עלייה של קרוב ל-45 מיליון לירות סטרלינג בהכנסות משידורי טלוויזיה, שזה כמובן נבע מכך שארסנל הצליחה בעונה הקודמת בפרמייר ליג, ושובצה ברשתות השידור האנגליות ליותר משחקים מרכזיים, וכמובן גם החזרה שלה לליגה האירופית תרמה להכנסות משידורי הטלוויזיה במפעל הזה, משהו שלא היה בשנה הקודמת. הכנסה נוספת שעלתה היא כמובן ההכנסה מכרטיסי משחקים, מעבר לכך שארסנל העלתה את מחירי הכרטיסים, הקבוצה הבחירה שיחקה באותה שנה ב-24 משחקי בית בכל המפעלים. כמובן העלייה היא בעקבות החזרה לאירופה, 102.6 מיליון לירות סטרלינג הכניסה ארסנל ממכירת כרטיסים, בהשוואה ל-79.4 מיליון לירות סטרלינג בשנה הקודמת. ועוד הכנסה שככה עלתה מהסכמי חסות מ-141 מיליון בשנה הקודמת ל-169.3 מיליון לירות סטרלינג בשנה הזאת. אני מזכיר שבחודש ספטמבר 2022 ארסנל שדרגה והעריכה עד שנת 2030 את ההסכם חסות שלה עם אדידס, שלמעשה מגלגל לכיסה קרוב ל-60 מיליון לירות סטרלינג בשנה. גם ההסכם עם פרט הקפה לבצה שודרג והוארך, והיו גם כמה הסכמים שנחתמו באותה שנה עם חברת המשקעות האנרגיה פריים של לוגן פול. בקיצור, באמת עבודה טובה של הצוות שם. ונועם, כמו שאתה אמרת, צריך לזכור שהדוח הבא בוודאות כבר לא יהיה דוח הפסדי. סוף סוף אחרי חמש שנים נראה דוח רווחי. החזרה לליגת האלופות הולכת לגלגל לכיס של ארסנל סכומים משמעותיים הרבה יותר מאשר אלה שהגיעו מהליגה האירופית, ואני מדבר על עשרות מיליוני אירו שהולכים בעצם להגיע. כמובן, גם ההצלחה שרושמת הקבוצה עונה בפרמייר ליג תמשיך להוביל לעלייה בהכנסות מזכויות השידור, וספונסרים חדשים בטח יצטרפו וכבר יצטרפו. סובה ריאליטי שאנחנו שמענו עליהם, שרכשה את זכויות על השם של מתקן האימונים של ארסנל בלונדון קולני בתמורה ל-10 מיליון לירות סטרלינג לעונה, זה סכומים משמעותיים. אז באמת בדוח הבא סוף סוף אפשר יהיה ככה לחייך יותר. טוב, חברים, בואו נעבור ככה לדבר עכשיו על שני המשחקים שמצפים לארסנל בשבוע הקרוב, ונתחיל עם משחק הקצוות מול נועלת הטבלה, שפילד יונייטד, משחק חוץ של התותחנים, שיערך באצטדיון ברמל ליין בשפילד ביום שני, 4 במרץ, החל מהשעה 10 בערב, שעון ישראל. זה כמובן היה המשחק שינעל את המחזור ה-27 בפרמייר ליג, ונועם, על פניו נראה כמו משחק מושלם עבור ארסנל כדי להמשיך ולהעריך את המומנטום החיובי שלה בליגה.
כן, אני באמת לא רואה אפילו יותר מדי, אני אמיתי וכן, סיבה להתעכב על, על היריבה שלנו, כי הם, אני מקווה שאני לא עושה נחס, כי הם באמת השנה, אין לי מילה אחרת חוץ מבושה וחרפה לפרמייר ליג, ואנחנו באמת נצטרך להיות מאוד 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 רעים כדי לא לצאת משם עם תוצאה טובה, וכמובן שהדברים תלויים בנו. אגב, סתם ככה, אני נגיד למשחק הזה לא עולה עם ג'ורג'יניו, אם אנחנו כבר מדברים על, על כן ג'ורג'יניו או לא ג'ורג'יניו, ואני חושב שאנחנו צריכים במשחק הזה אפילו לתת קצת לשחקנים שאולי טיפה פחות רואים דשא כמו סמיטרו, כן נגיד להיכנס למשחק הזה. זה משחק שלגמרי יכול להחזיר אותו לעניינים. ההגנה שלנו בצריכה ויכולה לעשות את העבודה, ולכן אפשר לסמוך ככה על עוד שחקנים שטיפה פחות ראו דקות כמו סמיטרו. במשחק הזה אני לגמרי הייתי מכניס אותו כדי שישתפשף, לא יודע אם ל-90 דקות, אבל כן שישחק. ושוב, אפשר גם במשחק הזה, אני לא יודע איך הולך להיות הספסל שלנו, מה המצב של ג'יזוס וכן הלאה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר במשחק הזה לעשות איזושהי תחלופה ככה בהרכבת ולנסות דברים, כי זאת אולי הזדמנות שלא תהיה לנו בהמשך עם לוח המשחקים שיגיע אחר כך. ובאמת שום תוצאה מלבד ניצחון, אפילו עם תוצאה גבוהה, לא מתקבל פה מבחינתי על הדעת.
כן, וכמו שאתה הזכרת, נועם, שפילד יונייטד יחד עם ברנלי הן הסיפור העצוב של העונה הזאת. שתי עולות חדשות שפשוט לא הצליחו להעמיד קבוצות מספיק תחרותיות לרמה הזאת. שתיהן עם 13 נקודות בלבד מתוך 78 אפשריות, ונראה שמשימת ההישרדות שלהן הפכה להיות כמעט בלתי אפשרית בשבוע האחרון, אחרי שוועדת המשמעת של הפרמייר ליג קיבלה את הערעור של אברטון והחזירה לה 4 מתוך 10 הנקודות שהורדו ממנה בשלב מוקדם יותר של העונה בעקבות הפרת הפייר פליי הפיננסי, מה שלמעשה הקפיץ את אברטון 5 נקודות מעל הקו האדום. המצב של שפילד יונייטד מעט גרוע יותר מזה של ברנלי בעקבות יחס שערים באמת מביך של מינוס 44, והגנה מאוד מחוררת, כמובן הגרועה ביותר בפרמייר ליג. וסנדר, לקראת הכניסה לישורת האחרונה של העונה, במאבק כל כך צמוד מול סיטי וליברפול, זו הזדמנות מעולה עבור ארסנל לשפר את יחס השערים שלה עוד יותר.
אתה צודק, ולכן אני דווקא חולק על נועם. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות הנחות בפרמייר ליג. אתה יודע, תמיד במשחקי חוץ דווקא דברים נוטים להסתבך. אני כן חושב שארטטה צריך לעלות עם הרכב חזק, לא יודע אם הכי חזק, אבל חזק, לנסות לגמור את הכל במחצית הראשונה עם איזשהו יתרון של 2-3 שערים, ואז אולי לפתוח את המחצית השנייה עם סמיטרו ועם מחליפים כאלה ואחרים, כי אני מסכים איתך. הוא תמיד נכנס דקה 80 ונלסון, ואז מה האפקטיביות של השחקנים האלה? הם הרי לא גדלים להיות מה שהם צריכים להיות, והם לא מקבלים את ההזדמנות שלהם בשום שלב, אז הם כן צריכים לקבל את ההזדמנות שלהם, אבל אני לא חושב שכרגע במומנטום הזה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות הנחות ליריבות שלנו, בטח תתארו לכם מצב שאנחנו פותחים את המשחק הזה עם סמיטרו ונלסון ועוד כל מיני מחליפים, ונגמרת ב-0-0. פתאום מתחיל...
זה כן, אני לא יודע אם באמת, אולי זה באמת הגזמה עם כל המחליפים, אבל צריך לעניין, לסמיטרו כן הייתי אולי נותן, אני לא מדבר על אדי אנקטיה ונלסון, אבל כן, אני גם מבין את הנקודה שלך.
כן. וצריך גם להוסיף את העובדה שהבלם האירי הבינלאומי שלהם, ג'ון איגן, פצוע באכילס ונמצא בתהליך שיקום מתמשך מניתוח שעבר, ככה שאני אישית ממש לא הופתע אם התוצאה של המשחק הקרוב תהיה דומה לזו שהשגנו אולם בסיבוב הראשון של העונה הזו, כשניצחנו את שפילד יונייטד באצטדיון אמירייטס ב-29 באוקטובר, בתוצאה 5-0, משחק שבו אדי אנקטיה כבש 3 שער, וככה באמת היה זה שכבש את 3 השערים הראשונים באותו משחק, ואז פאביו ויירה וטומיאסו המחליפים כבשו שערים משלהם קרוב ככה לשריקת הסיום. ואם כבר הזכרתי שיקומים מפציעות, בואו נדבר על 5 מאוד חשובה של שחקנים שערכו השבוע אימונים מלאים של הקבוצה, ונועם אתה הזכרת את זה, בראש ובראשונה אני מדבר על יוריאן טימבר, שחזר לאימונים אחרי היעדרות של 7 חודשי שיקום, לא שאני מצפה לראות אותו במשחק הקרוב, אבל עדיין חשוב מאוד להזכיר את זה, כי היה כיף באמת לראות תמונות שלו כחלק מהאימון של הקבוצה באצטדיון אמירייטס, ויחד איתו תומאס פרטי, עוד אחד שככה נהדר תקופה ארוכה, תומיאסו, וכמובן הצמד חמד גבריאל ג'זוס ואולכסנדר זינצ'נקו. אז נועם, אני ככה רוצה לשאול אותך אם אתה רואה את המשחק הקרוב מול שפילד יונייטד בתור הזדמנות להתחיל לאט לאט לשלב לפחות חלק מהשחקנים האלה, גם אם זה בתור מחליפים.
כן, לגמרי. אני חוזר שוב לנקודה הראשונה שלי, שאני לא יודע, אני מסתכל על לוח המשחקים, ואני לא יודע בהמשך עוד כמה אנחנו נוכל לעשות את זה, כי תכף נכנסים באמת לישורת האחרונה, וזה רגע לפני הישורת האחרונה, וזה משחק שעל הנייר הוא באמת בא לנו במתנה, ואם לא נתחיל לשפשף את השחקנים האלה כאן לצבור דקות, אז אני לא יודע מתי, כי בהמשך הכל באמת יהיה הרבה הרבה יותר לחוץ. ושוב, לגבי הגישה של איך נעשה את זה, יש גם טעם בדברים שסנדר אומר, שקודם אולי שווה באמת לתת את השער הראשון מהר מאוד כמו שאנחנו אוהבים במשחקים האחרונים, ואז כשאנחנו נהיה יותר רגועים לעשות את החילופים וכדומה. לא משנה איך ארטטה יעשה את זה, אני חושב שהוא צריך לעשות את זה במשחק הזה, והוא צריך להשתמש אפילו מוקדם בכל 5 החילופים שלו, ולעשות מין רוטציה כזאת ולהכניס שחקנים שקצת פחות שיחקו בחודשים האחרונים. כי כמו שאמרתי, כל הנשקים האלה, כמובן אם ניתן להם רגע להשתפשף בדקות, הם חבר'ה שבהמשך אנחנו לגמרי נגיד תודה שהם שוב איתנו, ואנחנו צריכים אבל להשתמש בהם כדי שככה שהם יוכלו להגיע לרגעים המחרים באמת עם ביטחון.
חד משמעית. טוב, חברים, זמן לאימורים, כמה הולך להסתיים המשחק נגד שפילד יונייטד. סנדר, אנחנו נתחיל הפעם איתך.
בדומה לניוקאסל, 4-1 לארסנל.
אוקיי, נועם, האימור שלך?
3-0 ארסנל.
אוקיי, אני מצטרף פחות או יותר לאזורים שלכם, אז אני אמר על 4-0 לארסנל. טוב, בואו נעבור עכשיו למשחק השני שמצפה לקבוצה בשבוע הקרוב, והפעם מדובר במשחק ביתי נגד ברנטפורד של תומאס פרנק, משחק שיערך באצטדיון אמירייטס במוצאי שבת, 9 במרץ, החל מהשעה 7:30 בערב שעון ישראל, וזה משחק קצת טריקי, כי ברנטפורד קבוצה מאוד לא יציבה עונה, וקצת מאכזבת צריך להגיד ביחס לציפיות המוקדמות ממנה. אני מזכיר שבעונה הקודמת הקבוצה הזאת סיימה במקום ה-9 בטבלה, ופספסה בסך הכל ב2 נקודות את הכרטיס לקונפרנס ליג, והעונה, לפחות ערב המחזור, היא מדורגת במקום ה-16 עם 25 נקודות, שזה 5 נקודות בלבד מהקו האדום שבו נמצאת לוטון טאון. ב-15 משחקי הליגה האחרונים שלהם הם הפסידו ב-12 וניצחו רק ב-3, ואלה היו ניצחונות מול קבוצות תחתית. וקבוצה שמשחקת במערך של 3-5-2 שבטח יצריך כמה התאמות טקטיות, אז נועם, איך אתה רואה את המשחק הזה ומה המפתחות שלך לקראת המפגש נגד ברנטפורד?
קודם כל הם באמת קבוצה מאוד מאוד, זאת אומרת, אתה לא יודע מה אתה תקבל מהם, קבוצה שאותי תמיד מפחידה, כן, הם מאוד מאוד לא יציבים, אולי קצת בדומה לברייטון העונה, וככה, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה יקרה במשחק הזה, אבל טוני חזר אליהם, ואנחנו יודעים ככה את הכוח שלו, ומופאי הוא ככה בהחלט שחקן שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו, אבל שוב זה בעיקר תלוי בנו, ואני חושב שאם אנחנו ככה נשלוט במרכז השדה כמו שצריך ונתסכל אותם וגם לא ניתן להם לצאת ככה למתפרצות שהם יודעים לעשות, אז הסיטואציה בסוף תהיה בסדר, ובגלל זה אנחנו צריכים באמת לשלוט כמה שיותר במרכז המגרש, וכמה שיותר ככה לתת חופש פעולה גם לווינגרים שלנו משני הצדדים, ואני מקווה שככה במרטינלי גם במשחק הזה, כמובן אם הוא יהיה כשיר, יבקיע קצת כי חסרים לו שערים, וזה לדעתי בעיקר המפתח.
אוקיי, וצריך לזכור גם שדוד ראיה, שמושאל לארסנל מברנדפורד, לא יוכל לשחק במדעי התותחנים במשחק הזה, לפחות על פי התקנון של הפרמייר ליג, מה שאומר שבאופן נדיר מאוד אנחנו נראה את אהרון רמסדל פותח בהרכב של ארטטה. רמסדל כזכור לא שיחק מאז המשחק נגד ליברפול בתחילת ינואר בגביה, וכראינו שכאשר רמסדל לא משחק הרבה, הוא מאבד את הביטחון ונראה לא חד, אז סנדר, עד כמה אתה מודאג, עד כמה אתה חושש מכך שאנחנו נשלם על כך את המחיר במשחק הזה?
אז קודם כל, בדיוק באתי לפרוץ אחרי נועם ולהגיד את, בדיוק את זה, שאנחנו הולכים לשחק עם רמסדל, ואם ראיה לא ייפצע עד סוף העונה, זה כנראה משחק האחרון של רמסדל עבורנו, צריך להגיד את זה. לא רואה שום מצב שבו רמסדל ירצה להישאר בקבוצה.
אולי במשחק הנעילה, אתה יודע, שכל הזמן נותנים במחזור האחרון, שכבר הכל, אתה יודע, כבר נגמר, אני לא יודע, או שניקח אליפות בעזרת השם, או שכבר נאבד את הסיכוי, ואז כאילו ארטטה במחזור האחרון תמיד מעלה את אלנני ואת סדריק, אז בטח רמסדל גם יעלה.
כן, אז אני, תראה, אני לא חושב שרמסדל ייתן את התצוגה שהוא נתן לנו אז, במשחק הגביע, אני חושב שזה יהיה יותר דומה למה שהוא נתן לנו נגד ליברפול. הוא כן למד מאותו מקרה, וראינו שהיה גם שיפור אז, אבל אני לא חושש בכלל, אני פשוט כואב על המצב הזה, שואר, שאתה יודע מה, אני אגיד משהו יותר גדול מזה. מאז הימים של סימן, לא אהבתי שואר בארסנל, כמו ש... התחברתי לרמסדל, ואני חושב שזה משהו שהרבה אוהדי ארסנל יכולים להגיד. הוא פשוט היה אליל מבחינת אוהדים, כולם אהבו אותו, משוגעים עליו, אבל ארטטה רואה את הדברים טיפה אחרת, ואם אני צריך להאמר, אני חושב שזה משחק האחרון של רמסדל בארסנל.
אוקיי, וגם במשחק הקודם בין הקבוצות שנערך בברנדפורד ב-25 בנובמבר, רמסדל היה זה שפתח בשער ולא בדיוק הרשים. ארסנל נזקקה להרבה מאוד סבלנות באותו משחק, וניצחה בסופו של דבר בתוצאה 1-0, משער דרמטי בדקה האחרונה של קאי הוורץ, אחרי משחק מאוד מתסכל שבו היא לא הצליחה לפצח את ההגנה המקומית, והשאלה נועם, עד כמה לדעתך זה הולך להיות דומה וקשה גם במשחק הקרוב בין שתי הקבוצות?
זה הולך להיות קשה, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו, אם אנחנו ככה... שוב, אם אנחנו, יש לנו את נשק המצבים הנייחים, אז אם אנחנו ככה באמת נשיג איזושהי קרן באופן זריז והם מטבעם ילחצו, אז העניינים יראו אחרת. אבל שוב, אני אישית חושב שאנחנו דווקא, זה באמרייטס, אנחנו יכולים באמרייטס לסגור סיפור בדקות הראשונות, ואני חושב שגם זה הכל תלוי במומנטום שנגיע. גם מבחינת ברנדפורד קודם כל, זאת אומרת שאם אנחנו נגיע במומנטום חיובי ובאמת גם במשחק לפני זה מול שפילד אנחנו ניתן הצגה, אז ברנדפורד מאוד מאוד יחששו ואנחנו נצליח לפרוץ מהר מאוד את המחסומים האלה.
ומעבר לרכישות הלא הכי מוצלחות שעשו בברנדפורד בשנה האחרונה, צריך לזכור שלקבוצה הזאת יש רשימה מאוד ארוכה של פצועים, שכוללת בין השאר את ריקו הנרי, את אהרון היקי, את בריין בואמו ואת קווין שייד, אבל מאידך ברנדפורד קיבלה בחזרה לפני קצת יותר מחודש את החלוץ האנגלי איוון טוני, שאתה הזכרת אותו נועם, שחזר מריצוי עונש השעיה של כמעט 9 חודשים בגלל אימורים, והחמיץ 19 משחקים. מאז החזרה שלו הוא רשם 7 הופעות בליגה ו-4 כיבושים. רוב הסיכויים שטוני יעזוב את ברנדפורד בקיץ הקרוב, ככה לפחות הדיווחים באמצעי התקשורת. אז סנדר, עד כמה אתה היית רוצה לראות אותו נוחת בעונה הבאה בצפון לונדון?
האמת שממש לא. אני לא הבנתי את ההייפ סביבו בכלל לאורך כל התקופה. אז הייתה לו עונה מצוינת שנה שעברה, נכון. אבל זה לא חלוץ שהוא... יותר בולט מאנטי קרול בסיאו, או יותר בולט מ... כל פלופ אחר שקם ונתן איזה עונה וחצי טובים, בטח שלא שווה 100 מיליון, מי שראה קצת את המשחקים האחרונים גם כן מאז החזרה, אז נכון, הוא נתן כמה שערים, אבל אין, הוא לא איזה כוח מתפרץ, הוא דווקא, הוא קצת עוצר את ההתקפה, כי הוא לא מהיר, אז, ואתה צריך מהירות בחלק הקדמי, אז אני ממש לא רוצה לראות אותו בארסנל, כי זה יהיה, אני מעדיף את אנקטיה.
וואלה, אני אגיד ככה, אני אין לי בעיה לראות את טוני אצלנו, אם זה רק ברוטציה על חשבון אנקטיה, לא איזשהו חלוץ מתקדם יותר.
זאת אומרת, לא החלוץ המוביל, לא החלוץ ההרכב.
כן.
אוקיי. טוב, חברים, זמן לאימורים, סנדר, נתחיל איתך.
אני הולך על 3-0 לארסנל.
אוקיי. נועם, האימור שלך?
2-0.
אוקיי. אני מאמר על 3-1 לארסנל, כמובן. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זה הזמן לתזכורות.
נכון, אז אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין, פודקאסט אוטחניישן, תחת מועדון אוהדים של ארסנל בישראל, ישראל גונר זמינים לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, יוטיוב, you name it. לחצו עוקב וכך תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו, וגם נשמח מאוד מאוד ככה אם תשאירו את תגובתכם לפרק, ובכלל לדיונים השונים כמו שעציתם במהלך השבוע האחרון.
בהחלט, מצטרף, וזה הזמן ככה להגיד תודה לפאנליסטים שלנו, סנדר זוננברג ונועם סבן, תודה רבה לכם חברים.
תודה, תודה, היה נהדר אחרי תקופה שלא הייתי פה, כיף לחזור ככה לפחות לפרק שהיה ניצחון אחד משכנע.
כן, לגמרי.
תודה רבה, ומי ייתן, ובפרק הבא אנחנו נהיה סוף סוף בהרכב מלא, זה לא קרה המון זמן.
לא, טוב, בואו, תלוי רק בכם, אני כמובן אשמח, ואנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו, אתם יותר ממוזמנים להמליץ על תותחניישן למכרים שלכם, לחברים שלכם, שעדיין לא מכירים את הפודקאסט ושמחבבים את הארסנל, או שרועדים את הארסנל, אנחנו כמובן נשמח שגם הם יצטרפו להמוני המאזינים שלנו. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן. עד אז נאחל הרבה הצלחה לארסנל במשימותיה, ואתם תשמרו על עצמכם. יאללה ביי.